שלום וברכה, בוקר טוב לכולם, ברוכים השבים ליום הלימוד של אתר ישיבה. שמחים שגם בימים שכאלה אנחנו משתדלים לדבוק בקדוש ברוך הוא ותורתו בצורות מגוונות, בעזרת השם שזה יהיה לישועת עם ישראל כולו. אנחנו נחזור קצת מאיפה שהתחלנו אתמול, מאיפה שסיימנו אתמול, מעבדים היינו. דיברנו על כך שיש לנו, בעצם התחלנו לענות את התשובה לארבעת השאלות. יש לנו במה נשתנה, שואלים שאלות על הלילה, מחילה, על הלילה המיוחד הזה, ואנחנו מתחילים לענות תשובה. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. ואפילו כולנו חכמים, טוב, לפני כל אפילו כולנו חכמים, אנחנו נחזור לעבדים, היינו תשובה או לשאלת הסיבה, מדוע אנחנו יושבים מסיבים כבני חורין, כי היינו עבדים, יצאנו לחירות. אפשרות נוספת שראשונים מסבירים שעבדים היינו, זה תשובה לכל השאלות, היה לנו לילה מיוחד, לכן אנחנו אוכלים מרור, אנחנו אוכלים מצה, אנחנו אוכלים, מטבלים פעמיים. כל הדבר הזה נובע בגלל שהיינו עבדים לפרעה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. למה צריך יד חזקה? את זה לא הזכרנו אתמול. נביא דברי השם משמואל. השם משמואל מסביר שהקדוש ברוך הוא בתחילה אמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. 400 שנה זה כמו פרי שגדל לאט לאט לאט, וכשהוא מגיע יש איזושהי קליפה שעוטפת אותו, כשהוא מגיע לסיעה, כלומר הקליפה, הפרי מגיע לסיעו, אז הקליפה נושרת מאליו, כמו הרבה דברים טבעיים, שדבר גדל גדל עד שהצד החיצוני נופל. כך היה אם היינו יוצאים ממצרים אחרי 400 שנה. אבל עכשיו כיוון שהיה צורך מתחת המצב של עם ישראל להוציא, אז היה צריך להוציא את זה לפני הזמן, פה הייתה צריך איזו יד חזקה מיוחדת. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו משם, הרי גם אנחנו עצמנו לא היינו יושבים פה בארץ ישראל עכשיו, ואפילו לא היינו יושבים פה עם טכנולוגיה כזאת. העולם היה נשאר על עומדו. העולם היה בית עבדים מבחינה תרבותית, מבחינה מחשבתית, דברים לא היו משתנים. ולכן גם אנחנו יצאנו ממצרים. וזה יום מיוחד, ולכן אנחנו נוהגים הרבה דברים מיוחדים בלילה הזה של ליל הסדר. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים, אומרים לנו חז"ל, זה לא מספיק. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, כמו שהסברנו בשם המהר"ל, ארבע סוגי ידיעות יש פה. חוכמה זה הבנת הדברים כמות שהם, נבונים זה דבר מתוך דבר, זקנים זה ידיעות שמגיעות מחוכמת חיים, מכורח הניסיון, וכולנו יודעים את התורה, זה חוכמה שבאה ממסורת. אפילו אם אנחנו יודעים את כל הסוגים השונים של הידיעות, עדיין מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. בכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. המרבה לספר ביציאת מצרים, מה הכוונה בדבר הזה? הרבה פעמים אנשים מורגלים שיש להם כל מיני רעיונות של דברי תורה, נקרא להם בשם וורטים, כל מיני חידושים ופלפולים, שזה דברים מאוד יפים, אבל העיקר הוא להרבות בסיפור של יציאת מצרים. מה קרה? להבין את השיעבוד, להבין את הגאולה, את הנס של הגאולה, להבין את עשרת המכות, מה בדיוק קרה שם, שנחזור על היסודות הפשוטים והעמוקים כל כך של השגחת השם בעולמו. הרבה פעמים הדברים הכי פשוטים הם הכי הכי עמוקים. הייתי פעם תשובה, איגרת ששלח הרבי מלובביץ' לאיזשהו יהודי ששאל אותו בענייני תורה ומדע, אני לא זוכר בדיוק את השאלה, אבל הוא אמר לו משהו, האם שעון יכול להיווצר מעצמו? האם ספר יכול להיווצר מעצמו? באופן טבעי, סתם דברים נוצרים מעצמם? לא נוצרים מעצמם. אז גם העולם לא יכול להיווצר מעצמו, פשוט. ובגלל שזה כל כך פשוט, אנשים לא מסוגלים לקבל את זה נפשית. ייתכן שדבר כל כך פשוט יכול לתרץ שאלה כל כך גדולה? לומדים מהדבר הזה. אחד, אמרנו, הראיה הפשוטה. יש פה כמה, עוד כמה נקודות להסביר. אחד הראשונים, בעל השיבולי הלקט, אומר ש... למה אמרו להם, הגיע הזמן קריאת שמע? אני אגיד לך, רבותינו, הגיע הבוקר, זהו, מספיק, עברה המצווה. אומרים לו, הגיע הזמן קריאת שמע, עכשיו יש מצווה שצריך לקיים אותה בזמנה, ואם לא, המצווה הזאת זמנה יחלוף. ואילולי המצווה הזאת שזמנה יחלוף, אז באמת, היו אולי היו ממשיכים לספר גם כן ביום. מרבים, אפילו אחרי הזמן המוגדר של המצווה, יש בזה עניין ומעלה. המהר"ל אומר שיש פה איזושהי ראייה לחיבוב המצווה, כשמסבים כל אותו הלילה. הרי ביום טוב אסור לצייר את עצמנו. אדם אסור לו להימנע משינה, כי זה מצייר אותו. אבל פה, מרוב חיבוב המצווה, כמו שהביטוי המפורסם, הזמן עובר מהר כשנהנים. הם היו בתוך המצווה, בתוך הסיפור, כמו שמסבירים עוד ראשונים, שהעמיקו במשמעויות שיוצאות ממנו, בלימודים לדורנו. כל דור ודור לפי עניינו. אז... הם עשו את זה, כלומר, כל כך נכנסו לזה שפשוט זה נמשך. כלומר, ידעו שהמצווה היא כל כך חשובה, ממש שקעו בתוכה. הרב אליהו, יש לו דבר מעניין שהוא שואל, מדוע כל המרבה לספר ביציאת מצרים, אז טוב, תגידו, חובה, לא מצווה עלינו, מצווה רק לספר, וכל המרבה זה משובח. תגיד, מצווה לספר כל הלילה. אומר הרב אליהו, המטרה היא, כמו שהסברנו בשם המהר"ל, המטרה היא שאתה כל כך תיכנס אל המצווה, מתוך החיבוב מצווה אתה תימשך עוד ועוד ועוד. לא שיקפו עליך. יכול להיות, אפשרות שאני אומר, יכול להיות שלא תקנו דבר שכל הציבור לא יכול לעמוד בו. לרוב האנשים לא יגיעו למקום הזה, למצב הזה, ולא יצליחו לקיים את זה בצורה טובה. אז לא תקנו את זה כחובה, אבל אמרו את זה כמגמה. כרצון כזה שאדם כל כך מתעמק בסיפור, אז הוא נמשך כל הלילה. איך אפשר כל כך להתעמק בסיפור? זה הצעה טכנית. איך אפשר להעמיק? טוב, יש לנו אחרי זה נראה עוד כמה מדרשים שחז"ל מביאים פה בהגדה, אבל מי שרוצה להתכונן היטב, אז יכול ללמוד שוב את כל הפרשיות הראשונות של ספר שמות. אפשר ללמוד ילקוט שמעוני, יש שם מדרשים רבים, מדרש רבה, ילקוט מעם לועז, ניתן ללמוד אותו גם כי מביא הרבה מדרשים בשילוב עם דברי הראשונים. ככה שאדם מכיר הרבה את הפרטים, את הפרטים של סיפור יציאת מצרים, אז זה מקבל מבט רחב יותר ויש הרבה הרבה מה לדון, ואז אתה פתאום נשאר במצב שאין לי מספיק זמן כבר. טוב, אז עד פה זה ראיה ראשונה לזה שצריך להאריך. עכשיו יש לנו עוד ראיה שאנחנו מביאים לזה שמצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, עוד ראיה שיש לנו מצווה לספר ביציאת מצרים. אבל פה זה ראיה לא דווקא לליל הסדר, אלא לכל השנה כולה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומם. שנאמר, למה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך, המילה כל, ימי חייך מרבה לי את הימים שצריך להזכיר יציאת מצרים. המילה כל ימי חייך מרבה את הלילות, שיטת רבי אלעזר בן עזריה. וחכמים אומרים, ימי חייך, זה העולם הזה. כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. כלומר שגם לעתיד לבוא נזכיר ביציאת מצרים. אז אומר רבי אלעזר בן עזריה, אנחנו רואים פה הן לשיטת רבי אלעזר בן עזריה, הן לשיטת חכמים, כל יום ויום אנחנו מזכירים, לפי חכמים אפילו לימות המשיח, שכבר תהיה גאולה שלמה בזאת השם שנזכה בקרוב להשלמת הגאולה. וגם אז אנחנו נזכור תמיד את היסודות, נזכור את המקור שלנו, נזכור את יציאת מצרים. ויש, אז מה זה, נתבונן קצת במימרה הזאת של חז"ל. דברים מפורסמים מאוד, הרי אני כבן 70 שנה, מה זה כבן 70 שנה. הרי אני בן 70 שנה. מה זה בערך? אז יש את הגמרא המפורסמת, מסכת ברכות, שמספרת לגבי לגבי המעשה עם כך שרבי אלעזר בן עזריה נהיה נשיא, כאשר הוא היה בן 18, והוא הרגיש לא נעים, כל כך צעיר, להיות נשיא ישראל, הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, ולבין זקנו, ככה הוא עשה אותו שנראה כבן 70 שנה. ומה זה ולא זכיתי? מה זה זכות? זה מילאת הפייס? לא אותו, מה זה זכיתי? אלא הכוונה זכיתי, זה לא ניצחתי, ככה רש"י מסביר. לא הצלחתי להכריע כפי דעתי. יש מחלוקת עם חכמים, עד שדרשה בן זומה. אפשרות אחרת, זה שאני לא מצאתי מקור אל הדברים שלי, לא זכיתי לשמוע מקור לדברים האלה עד שדרשה בן זומה. עכשיו, אנחנו, אז עוד פעם לחזור על הראייה השנייה לחיוב סיפור יציאת מצרים. ראייה ראשונה ראינו מחמשת הזקנים, וראייה שנייה אנחנו רואים מרבי אלעזר בן עזריה, שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים כל ימות השנה. אז עכשיו, אחרי ששאלנו את השאלות, שאלנו שאלה, ארבע שאלות, התחלנו לענות תשובה, עבדים היינו לפרעה במצרים, וחז"ל מלמדים אותנו, עוד לפני שאנחנו נכנסים אל תוכן ההגדה, אנחנו עוד בינתיים בפתיחת ההגדה, עוד לא התחלנו את ההגדה ממש. אנחנו כרגע מדברים על ההגדה, לא את ההגדה בעצמה. אנחנו אומרים שיש מצווה לספר ביציאת מצרים. ראיה מחמשת הזקנים, ראיה מרבי אלעזר בן עזריה וחכמים שנחלקים, האם גם לימות המשיח או גם על היום וגם הלילה. בכל אופן, להטמיע בנו שהמצווה הזאת היא יקרה וחשובה עד למאוד. אנחנו צריכים ממש להשתדל לעשות אותה בצורה מיטבית, להטמיע בתוכנו את היסודות האלה. אז עכשיו, כשאנחנו מתחילים לבוא ולדרוש את הסיפור, אנחנו ממשיכים הלאה. אומרים ברכת התורה. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. אז כמו שהזכרתי, יש ככה מפרשים, חלק מהראשונים, שיש פה כמו שאנחנו לומדים תורה, חובה לברך, לפני שמתחילים ללמוד, אסור ללמוד תורה בבוקר, לפני שאדם מברך ברכת התורה. חז"ל ממש מחמירים בדבר הזה, ומלמדים אותנו שעבדה הארץ בגלל שלא ברכו בתורה תחילה. דברים מאוד חמורים, כי הברכה היא מקשרת אותנו למקור. כשאני מברך על שתייה, מברך על אוכל, מברך על קשת, על רעם, מברך על כל דבר שאני מברך, אני מקשר בין אותו חפץ, בין אותה תופעה, אל המקור שלה, לריבונו של עולם. הוא עדין גם בלימוד תורה. כשאני מברך על התורה, אני לא מנתק בין נותן התורה אל התורה. אני יודע שהתורה היא דבר השם שמופיע אלינו. אני מקשר ביניהם. אז אנחנו, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד על יציאת מצרים, לדרוש את הפסוקים, אנחנו מברכים ברכת התורה, ברוך המקום, ברוך הוא, ואפשר לשים לב שיש פה ארבע פעמים, ברוך. כן? ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. ועכשיו אנחנו ניגשים אל ארבעת הבנים. אמרנו אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אנחנו נסתכל, אני מקווה שמופיע לפניכם עכשיו הטבלה. יש טבלה של ארבעת הבנים, מקווה שהיא לפניכם. מה העניין הזה של ארבעת הבנים? ארבעת הבנים זה בעצם ארבעה סוגי בנים. ארבע פעמים בתורה מוזכר סיפור, הגדה, לימוד מאבא לבן, כאשר יש מאפיינים שונים לכל מקום. כל מקום זה מופיע קצת אחרת, כפי שאנחנו נראה ממש עוד רגע. וזה, חז"ל לומדים מכאן שיש בעצם ארבעה סוגי בנים. יש בכל משפחה כמה סוגי בנים. יכול להיות שבכל בן אדם יש כמה סוגי בנים. לפעמים אני החכם, לפעמים הרשע, חלילה, לפעמים טעם, לפעמים שאינו יודע לשאול. והתורה רוצה שאנחנו נפנה אל כולם. אנחנו נדבר אל כולם. וכל אחד יקבל את המענה שנכון לו. יש אחד שצריך את הפירוט, יש אחד שצריך את כאילו, סתירת לחי להתעורר, יש אחד שצריך לפתוח לו, יש אחד שצריך פשוט לענות לו. כל מיני סוגי בנים. אז אנחנו נתחיל. נסתכל בבן הראשון. הבן הראשון כתוב בתורה כך. המקור בתורה, בספר דברים, כי שאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. ככה זה גם הנוסח של האגדה. חכם מה הוא אומר, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אז למה זה הבן החכם? אז אפשר לשים לב שפה כתוב כי ישאלך בנך. יש פה שאלה של הבן. הבן שואל בפירוט מה העדות, החוקים, המשפטים. הוא מפרט, הוא יודע שלא כל המצוות הם אותו דבר. הוא לא שואל באופן פרטני על מצווה כזו או אחרת. הוא כבר מכיר את כל המצוות. רק הוא יודע שיש כאלה שהם עדות, יש כאלה שהם חוקים, יש כאלה שהם משפטים. שאלת חכם, חצי תשובה. כלומר, אדם כבר מתוך שאלתו ניכר אם הוא חכם או לא חכם. אז פה רואים שמדובר בבן חכם. נסתכל עכשיו בתשובה של התורה. מה התורה עונה לו? ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם ביד חזקה. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם, למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ שנשבע לאבותינו. אחרי שאנחנו מספרים את כל ההיסטוריה, את כל מה שקרה, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו כטוב לנו, לחיותנו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת, לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו הדברים בפרק ו' בספר דברים, פרק ו' פסוקים כ' א' עד כ' ה'. אז פה יש לנו פירוט, ומתוך הפירוט הזה של מה בדיוק קרה במצרים, אנחנו והמגמה כדי להביא אותנו לארץ ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו את כל החוקים האלה. זה התשובה שהתורה נותנת. מה התשובה שחזל הצמידו באגדה? אז אף אתה אמור לו, לאחר שהוא שואל אותך מה העדות והחוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, אז גם אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן. כלומר, יש לך בן חכם, אז אתה תענה לו בצורה חכמה. אתה תענה לו את הלכות הפסח, ותזכיר לו עד, תגיד לו את כל הדברים עד ההלכה האחרונה, שלא אוכלים, לא אוכלים שום דבר לאחר הקורבן פסח. קורבן פסח זה דבר האחרון, הטעם האחרון שנשאר בפה עד סיום הסעודה. לא אוכלים אחר כך שום דבר. זה ירידה לפרטים. מתוך הבנה כללית, אצל החכם הוא יכול לרדת גם כן לפרטים, לדקדוקי הלכות. עכשיו, נעבור, לפני שנעבור אל הרשע, רק נעיר פה הערה. שואלים, מדוע לא מקשים על הבן החכם? למה אתה אומר השם אלוקינו אתכם? תגיד, השם אלוקינו אותנו. הרי אצל הרשע עוד מעט אנחנו נגיד, שהוא מוציא את עצמו מן הכלל. הוא אומר לכם, אז למה אצל הבן החכם אתה אומר אתכם וזה בסדר? אומר המהר"ל, אני יודע שיש, אומר הבן החכם, אני יודע שיש ציווי השם והוא השם אלוקינו. הוא גם כן, אני מקבל עצמי על מלכות שמיים. אלא, שאל תחשבו שאני מחפש לברוח מזה. מבחינתי זה כאילו לא ציווי, לי אין נגיעה, אני רק רוצה להבין מה הוא ציווה אתכם. כאילו זה להבין מה קורה איתכם. אני גם כן חלק מזה, אבל שלא תחשבו שאני אומר, השם אלוקינו אותנו, זה מכביד עליי, שיש עליי עול של מצוות וכו', ולכן אני שואל כדי לברוח. לא, לא מחפש לברוח. אני מבחינתי כאילו אין עליי עול בכלל, זה כאילו רק עליכם, אני רק רוצה להבין. מבטא את ההבנה העמוקה, את הרצון להבין אצל הבן החכם. אחר כך אנחנו עוברים אל הבן הרשע. הבן הרשע, המקור בתורה, בפרק, בספר שמות, פרק י"ב, פסוק חבב, והיה, כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? בואו נשים לב, שכאן אין שאלה, בניגוד אל הבן החכם, שהוא אמר שכתוב שם בתורה, כי איש עלך וינך, הבן שואל, כאן הבן לא שואל. פה הבן הרשע אומר, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם. יש לו אמירה כבר, יש לו התרסה, הוא יודע מה הוא רוצה. מה העבודה הזאת לכם? הוא לא מתייחס אל הקדוש ברוך הוא, לא אומר אלוקינו, לא אומר לנו, הוא אומר, מה אתם עושים את הדברים האלה? אתם, שם, אני לא קשור אליכם. אז גם אל הבן הזה, עונה התורה, עונה התורה, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנגופו את מצרים ואת בתינו הציל. אז זה מה שאנחנו עונים אל הבן הרשע, שאנחנו עונים לו על קורבן פסח, מזכירים את מכת את המכה של מכת בכורות. מה אנחנו עונים לו באגדה לאותו בן רשע? אז אנחנו אומרים לו, לכם ולא לו. לו לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הכה את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו. אילו היה שם לא היה נגאל. אז נשים לב שגם כאשר בתורה אנחנו עונים לו, אצל הבן החכם אנחנו אומרים בתשובה אל הבן החכם, ואמרת לבינך. אבל אצל הבן הרשע אנחנו לא אומרים אל הבן, אנחנו אומרים, הוא אומר אלינו, הוא לא שואל, הוא אומר אלינו, אנחנו גם כן רק אומרים, אנחנו לא פונים אליו. ולפעמים יש בנים, יש ילדים, יש נפשות כאלה, שאתה צריך לדעת להתעלם לפעמים מרעשי רקע, מכל מיני דברים שמפריעים, ולתת את האמירה העקרונית, אני לא נבהל ממך, אני לא נכנס איתך לוויכוח, אני לא נכנס איתך למריבה, אני אומר לך, העלית איזושהי טענה, אני מסביר וזהו, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אנחנו רוצים שתעשה עם זה את הטוב, רוצים שאתה תתקרב אל ריבונו של עולם, אל קיום תורה ומצוות, אבל אנחנו רק אומרים. אבל פה הבן הרשע אומר לכם ולא לו, הוא הציל עצמו מן הכלל. הרב ציודה מביא, אומר בשם הרב זצל, הרב קוק זצל, שלפי שהוציא עצמו מן הכלל, הוא לא שייך לכלל ישראל, זה כפירה בעיקר. להבין שעבודת השם שלנו היא דווקא כי אנחנו שייכים אל כלל ישראל, כמו שאני מחובר לעם ישראל, מחובר אל המידות של עם ישראל, רוצה בטובת עם ישראל, פועל למען עם ישראל, ככה אני יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא. כשאני אומר את עצמי כנבדל מכלל ישראל, אז זה כמו, כן כפירה בעיקר. אז זה הבן הרשע, אבל גם הוא צריך את התשובה. הבן השלישי, זה הבן התם. מהו המקור בתורה אל הסוג הזה של הבנים? והיה, כי ישאל, אומרת התורה בספר שמות, פרק י' ג' פסוק י' ד', והיה כי ישאלך וינך מחר למור. מה זאת? שם התורה מדברת על מצוות עריפת פטר חמור, ופה נשים לב, שוב, שיש כי ישאלך וינך, פה יש שאלה של הבן, אבל בשונה מהבן החכם, הוא לא מפרט מה העדות, החוקים, המשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו אותנו, יש פה ידיעת השם, יש פה דעת אלוקים, יש פה הבנה של פרטי מצוות, כאן אין, יש שאלה מה זאת, משהו כללי, מה זה, זה שאלת תם, אז פה אתה מפרט לו, עונה התשובה בשני פסוקים, ואמרת אליו, לא כמו אל הבן הרשע, שאתה רק, ואמרתם, פה אמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, והיה כי כשף פרעה לשלחנו, והרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור במעל, כן אני זובח לשם כל פטר לכם הזכרים, וכל בכור בנה יפדה, וגם את הפסוק הזה, גם כן אנחנו אומרים באגדה, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, אנחנו מזכירים לו את העניין באופן כללי, הוא מתעניין, הוא שם לב, שיש פה משהו שקורה בסדר, הוא שם לב לרגע, למה אנחנו בכלל עובדים את השם, למה אנחנו עושים את המצוות האלה, יש סוג של שאלות כאלה, וצריך לדעת לענות עליהן. זה היא התשובה אל הבן השלישי. הבן הרביעי, הבן שאינו יודע לשאול. הרבה פעמים, בהרבה אגדות, מציירים את הבן שאינו יודע לשאול, כמו איזה תינוק קטן, עם מוצץ בפה, שלא כל כך יודע, אבל אתה צריך לבוא ולנסות לגרות אותו, ויכול להיות שזה גם נכון. אבל אני שמעתי שהבן הכי מפורסם, הכי נפוץ, זה דווקא זה שאינו יודע לשאול. אינו יודע לשאול, זה אותם אלה שלא יודעים, לא מחוברים אל השאלות שלהם, לא אכפת להם כל כך מה קורה. הם אפתיים אל המציאות. ככה, קרה, ככה, קרה, ככה, זה קורה, זה קורה, זה... הכל עובר מסביבם, זה לא נכנס אליהם. יש הרבה אנשים, אתה צריך ממש לעורר אותם, בוא, תתעוררו, תפתח את העיניים, תראה מה קורה מסביבך. היו ניסים, יש קריאת ים סוף, יש הרבה דברים, השם הקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, תפתח את העיניים, תראה. זה היינו יודע לשאול, אתה צריך לפתוח לו. איך אנחנו רואים את זה בתורה? והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. נשים לב שבשונה משלושת הבנים הראשונים, שיש פנייה קודם כל מהבן אל האב, אצל החכם כי ישאלך בנך מחר, אצל הרשע כי יאמרו עליכם ביניכם, אצל התם כי ישאלך בנך מחר. יש פנייה ראשונית מהבן אל האב, זה נקרא שאלה, אבל פה אצל התם זה לא מתחיל מהבן, אצל סליחה, אינו יודע לשאול, לא מתחיל מהבן, אלא מתחיל מאבא. והגדת לבנך, אתה תגיד לבן שלך, למה אתה אומר? כי הוא לא שאל. הוא לא שאל לפני. אז אתה תגיד, בוא תשים לב, תלמד, תפתח את העיניים, אתה רואה את המצווה הזאת, אתה רואה את הפלא הזה, בוא תלמד להתבונן. תראה איך הקדוש ברוך הוא מסדר אותנו ומנהל את העולם. אז כך אנחנו מסבירים, בתורה זה ביחס למצוות מצה, מעוררים את הבן אל השאלה. וזה מה שאנחנו עונים בהגדה, עד פתח לו, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז פה אנחנו עד פתח לו, כן, שאנחנו צריכים לדאוג לזה, לדאוג לזה שהילד יתעניין ויהיה אכפת לו וישים לב למה שקורה, וככה הוא יפנים את ענייני האמונה. יש רמז יפה, רמז או דיוק יפה של הרב רובן מרגליות, שהוא אומר, מה זה את פתח לו? את זה לשון נקבה. מה שעיקר החינוך הוא מופקד על האנשים שמחנכות את הקטנים, אז את פתח לו. כלומר, האמא, את תפתחי לו, את תעוררי אותו אל השאלות. אז אלו הם ארבעת הבנים, החכם, הרשע, התם, ושאינו יודע לשאול. ראינו את המקורות שבתורה, ואיך זה מופיע התשובה בהגדה. יש דבר מפורסם שאומרים שהבן החמישי לא הגיע. הוא לא הגיע. איך יודעים בכלל שיש בן חמישי? כי יש כלל בתור, במשנה שחזל אומרים לנו, אם אתה אומר מניין, המניין בא למעט משהו. הרי כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אנחנו יודעים לספור לבד חכם רשתם ושאינו יודע לשאול. למה צריך להגיד ארבעה בנים? אלא להגיד לך, ארבעה בנים דווקא ולא החמישי. החמישי יש כאלה שבכלל לא הגיעו לסדר. ומה איתם? הבנים האלה, עם הסוג הזה, איך אנחנו נקרב אותם אל אביהם שבשמיים. לזה אנחנו מחכים לסוף הסדר, בהמשך שלו, שאליהו הנביא יבוא, ואז וישיב לב אבות על בנים, והוא יביא את אותם בנים עובדים. בעזרת השם, אנחנו נמשיך מחר.